עירובין דף חוף זיין פרק שלישי. בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח, והכל ניקח בכסף מייסר חוץ מן המים ומן המלח. הנוידו מן המוזוין מוטור במים ובמלח. שלושה דינים יש כאן במשנה שלגביהם נאמר שמים ומלח יוצאים מן הכלל. נתחיל עם הדין שלנו, של המסכת שלנו, עירוב. הזכרנו עד עכשיו שיש עירוב חצרות ויש עירוב תחומין, אבל לא פירטנו מה זה עירוב. הכוונה שכל אנשי החצר כולם משתתפים באיזשהו מזון ומניחים אותו בבית אחד מבתי החצר, ואז זה נחשב שכולם ביחד דרים באותו הבית, וכולם בחצר הזאת עם הבתים הם כמו כמה דיירים בבית אחד. אז כשהם באים להשתתף, הם צריכים להשתתף במשהו שהוא נחשב מזון. אם זה משהו שהוא לא מזון, זה לא הופך אותם לדיירים משותפים. אותו דבר בעירובי תחומי. אדם שרוצה לעשות עירוב תחומי, מה הכוונה? הוא יכול בשבת ללכת ממקומו רק 2,000 אמה לכל כיוון. אם הוא רוצה ללכת לכיוון מסוים 4,000 אמה, מה עושה? הוא קובע את מקומו לפני שבת במרחק 2,000 אמה מביתו, ואז זה נחשב שהוא שבת שם. הוא יכול ללכת, הרי 2,000 לכל רוח, אז יכול ללכת 2,000 מביתו עד מקום השביטה, ועוד 2,000 הלאה. איך הוא שובט, איך הוא קונה מקום שביטה לפני שבת? על ידי שהוא מניח שם מזון, מזון שתי סעודות, וכיוון שהוא מניח שם מזון, זה נחשב שהוא שבת שם. עכשיו, זה המשנה אומרת, בכל מערבין ומשתתפין. מה זה עירוב מערבין? הכוונה עירובי חצרות ועירובי תחומים. משתתפים, מה זה? שיתופי מבואות, שכל אנשי המבוא רוצים להשתתף יחד. חוץ מן המים ומן המלח, שזה לא מזון. דין שני, והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. אנחנו נראה בהמשך הגמרא שכתוב בפסוק שהוא לוקח את הכסף של מעשר שני והביא אותו לירושלים. אז כתוב, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בכל מה שאתה רוצה, בבקר, בצאן, ביין ובשיכר. אז הגמרא תדרוש שרק על דברים שהם נחשבים אוכל הוא יכול להוציא את הכסף, אבל מים ומלח לא. דין שלישי, הנודר מן המזון, אחד שלמשל נדר שהוא לא ייהנה ממזון במשך יום, יומיים, לא משנה, הוא נודר ממזון, אז מותר במים ומלח. מים ומלח לא נחשבים מזון, יכול לשתות מים, יכול לאכול מלח. עכשיו המשנה חוזרת לדין הראשון. אמרנו שמערבים בכל דבר שהוא מזון חוץ ממים ומלח. מערבין לנזיר ביין. נזיר, הרי אסור לו לשתות יין, בכל אופן מותר לעשות בשבילו עירוב על ידי יין, אף על פי שזה לא ראוי לו, כיוון שזה דבר שהוא מזון, הוא ראוי לאחרים. אותו דבר מוסיפה המשנה, הוא לישראל בתרומו, תרומה שאסורה לזרים, רק לכהן, בכל אופן אפשר לערב עם תרומה לישראל. סומכוס על הדין הזה חולק. סומכוס אומר בחולי אי אפשר לערב לישראל בתרומו, והגמרא תבהר למה סומכוס לא חולק גם על הדין הראשון של נזיר ביין. ממשיכה המשנה, זה כבר לא דברי סומכוס, הוא לכהן בבית הפרס. מה זה בית הפרס? בית הפרס זה שדה שעבד שם קבר, שנחרש שם קבר. אז אנחנו חוששים שמה בתוך השטח הזה יש איזה עצם בגודל של כיסא אורה והיא מתמת. אז לכן אסרו לכהן להיכנס לשם. אבל יש אופציה שהוא כן יכול להיכנס. הוא יכול לנפח בית הפרס. מה הכוונה שהוא עושה? מנפח עם הפה. מעיף את החול, את האדמה, וככה הוא רואה שאין שום עצם של מת, ויכול להיכנס. האיסור של בית הפרס זה איסור דרבנה, שאסור לכהן להיכנס לבית הפרס. ואף על פי שזה אסור מדי רבנה, לצורך, יתירו לצורך מצווה, יתירו לנפח בית הפרס. אז כיוון שכך, אז הוא יכול להניח את העירוב בבית, העירוב תחומים שלו בבית הפרס, כיוון שיש לו אפשרות להיכנס. רב יהודה אומר, לא רק לבית הפרס שיש לו אפשרות להיכנס, אפילו בין הקברות, אפילו כהן, שהרי לא יכול להיכנס לבית הקברות, אין יותר, בכל אופן יכול להניח שם את העירוב. למה? כי יש לו אופציה להיכנס, מפני שיכול לחוץ וללך ולאכול. יש לזה אופציה, מה? אם הוא יבנה איזשהו ארון סגור, יעמיד את הארון הסגור הזה מעל הגלה, הוא יוכל להיכנס ככה עם העגלה לבית הקברות, כיוון שהארון הזה יחצוץ בינו לבין הטומאה, לבין הקברות. אז לכן אפשר להניח לו שם את העירוב. תנא קמא לא מסכים עם זה. תנא קמא אומר שזה נחשב מקום אחר, ולכן אי אפשר לערב לכהן בבית הקברות. טוב, עד כאן המשנה. עכשיו רבי יוחנן נותן לנו כלל, כיוון שהמשנה פה פתחה בשלוש כללים, בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח, הכל ניכר בקצף מעשר חוץ מן המים ומלח, אני לא יודע מן המזון מותר במים ומלח. אומר לך רבי יוחנן, תדע לך, אין למידין מן הכללות, תמיד שיש כלל זה לא בהכרח, יכול להיות הרבה יוצאים מן הכלל. ולא סתם שיש כלל, אלא אפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו במקום שהתנא אומר כלל והוא גם מפרט חוץ מזה וזה, אז היית יכול לחשוב כיוון שהוא כבר פירט את היוצאים מן הכלל, אולי הוא פירט את כולם. לא, תדע לך שיכול להיות שיש עוד חוצים שהתנא לא פירט. אז זה הכוונה, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. כך אמר רבי יוחנן. מדייק את הגמרא, כשרבי יוחנן אמר את היסוד שלו, על איזה כלל הוא דיבר? בדיקו אומר, אפילו במוקוים שנאמר בחוץ, מכלל דלאו הוכה קוי. מהמשמעות של הלשון של רבי יוחנן, איך הוא פותח ואומר? אין למדים מן הכללות, ולא רק בכלל שעליו אני מדבר, שהוא סתם כלל, אלא אפילו מקומות אחרים שיש כלל שנאמר בהם חוץ, גם מהם לא לומדים. משמע שהוא לא דיבר על משנתנו, כי במשנה שלנו כתוב חוץ. אז שואלת הגמרא, היי חיקוי, איפה רבי יוחנן דיבר כשאמר את היסוד שלו? עונה הגמרא, הוא דיבר במסכת קידושין. הוסם קוי, כתוב במשנה בקידושין, כל מצווה תעשה שהזמן גרומו. כל מצווה שהזמן גורם לה שתהיה מצווה. אנשים חייבים ונשים פטורות. אבל מצווה כזאת שלא הזמן גרמה, אחד נשים ואחד אנשים חייבים, למשל מצווה סדוקו, זה לא תלוי בזמן, זה חייבים גם אנשים. על זה אמר רבי יוחנן וכלולו, מה זה כלל מוחלט? יש יוצאים מן הכלל. וכלולו דכל מצווה תעשה שהזמן גרמה נשים פטורות, הרי מצא שמחו והקל דמצווה ססי שהזמן גרומו ונושים חייבויס, נשים חייבות במצא. מה המקור? כיוון שיש לנו פסוק שאומר ככה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצא. הפסוק מקיש את איסור אכילת חמץ למצוות אכילת מצה. עכשיו, כל איסור, כל לאו, אז זה הושבו גם הנשים וגם הנשים. אז אם כן, התורה מתכוונת לומר, כל מי שיש אצלו את האיסור לא לאכול חמץ, הוא גם מחויב במצוות מצה. אם כן, נשים שהן אסורות בחמץ, יש להן גם מצוות מצה. שמחו, מצוות שמחה, זה הכוונה המצווה של לשמוח בחג. כתוב מפורש, ושמחת אתה וביתך, ביתך, זה כולל את הנשים. הקל, הקל זה מצווה שהייתה כל שנת שמיטה בחג הסוכות. המלך היה עומד על הבמה וקורא לפניהם מצוות של ספר דברים, משנה תורה. שם בפסוק כתוב, האנשים והנשים והטף. זה מצווה שתלויה בזמן, רק במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, וזה אף על פי כנשים חייבות. וגם החלק השני, וכל מצווה תעשה שלא הזמן גרומה, נשים חייבות, הרי תלמוד תורה. נשים פטורות מתלמוד תורה, אפילו שזה לא תלוי בזמן. למה? כי כתוב, לימדתם אותם את בניכם. דורשת הגמרא בניכם ולא בנותיכם. מצווה שנייה, ופיג'ון הבן, סליחה, פריו ורביו. ואתם, כתוב אצל, כשהקדוש ברוך הוא בירך את אדם הראשון, ואתם פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. מי דרכו לכבוש? איש דרכו לכבוש. הוא זה שמחויב בפרו ורבו. אבל אישה שאין דרכה לכבוש, לא חייבת בפרו ורבו. ופיג'ון הבן, אישה שנולד לבן, ובעלה לא יכול לטפל בפדיון הבן, היא פטורה, זה לא מוטל עליה מצווה לבדות את בני הבכור. למה? הגמרא דורשת את הפסוק, תיבדה, כאילו כתוב תיפדה. מה הפירוש? מי ששייך בעצמו בפדיון, שיכול היה להיות שהוא יצטרך לבדות את עצמו, הוא זה שמחויב לבדות את בנו. אבל אישה שאין לה אופציה אף פעם שהיא תהיה מחויבת בפדיון עצמה, נשים לא לבדות, כתוב בניך מפורש, אז היא גם כן לא מחויבת לבדות את בני הבכור. אז אם כן, אתה רואה מפה, אלו אמר רבי יוחנן, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בחוץ. לא לומדים מכל מיני מקומות במשנה שכתוב כלל, ישנם יוצאים מן הכלל. אומר רבי ויתאמר רבי ירמיה, אפנן נמי תנינה, אנחנו נוכל להוכיח את זה ממשנה בזווי. כתוב שם ככה, עוד כלל אחר אמרו, כל שניסה על גבי הזב תמה. כל דבר שניסה מעל הזב, זאת אומרת שהזב נושא אותו, הוא תמה. מצד עליונו של זב נטמא. וכל שעזב ניסה עליו, טהור. זה הכלל. מוסיפה משנה חוץ, מן הראוי למשכב ומושב. מה זה ראוי? למשל, כיסא. זב שנמצא מעל כיסא, שיושב על כיסא, או שאפילו שיש לזה כמה כיסויים, או שיושב מעל מיטה, משכב ומושב. המשכב ומושב נטמאים טומאת מדרס. והוא אדם, אדם שנמצא מתחת לזהב, זאת אומרת שהוא נושא את הזהב, גם נטמע. עד כאן המשנה. אומר על זה אביי או רבי ירמיה, ותו להיקה, יש עוד אחת, והיקה מרכב. יש עוד דבר שמתחת לזהב והוא נטמע, מרכב הזהב. בפסוק כתוב גם מושב וגם מרכב. מבררת הגמרא, רגע, היי מרכב איך אדמי, אי דייתי ועליה, אם מדובר על מרכב שהזב יושב עליו, היינו מושב. לא כתוב במשנה, חוץ מן הראוי למשכב ומושב, הכוונה תומת מדרס. מושב זה כולל בין מושב של תומת ישיבה, בין מושב של תומת מרכב, על ידי שהוא ישב על זה. אז מה אתה שואל? זה לא חסר? אמרת הגמרא, נא נא אחי כאמרינן, הוי כגב דעוקבא. הגב של העוקף. מה זה הגב של העוקף? העוקף הוא בנוי בצורה מקומרת. הוא קצת עולה מקדימה וקצת עולה מאחורה. גם כדי שהרוכב לא יחליק, בזמן שהסוס או החמור מטפס או יורד. וגם כדי שיהיה לו איפה לתפוס. רואים את זה בעיקר על הגמלים, שיש את השטיח שיושבים ויש עץ של תפיסה. אז זה לא יושבים עליו. בכל אופן הוא תמה מצד מרכב הזב, אם הזב נגע בו, רחב עליו. זה תניה, העוקף תמה מושב, והתפוס, החלק שתופסים בו, תמה מרכב. נו, אז למה המשנה בזווין לא אמרה, חוץ מן הראוי למשכב ומושב, ומרכב, והאדם? אלא שמע מינו, אין למדים מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. זה הבאנו דוגמה למשנה מפורשת שכתוב חוץ, ואף על פי כן היא לא כללה את הכל. אמר רב הנה ואיתם רב נחמן, הפנה ענה ותנינה במשנה שלנו. למדנו במשנה, בכל מערבינו משתתפים חוץ מן המים ומן המלח וכולי. כך מוסיף הגרקה, מוסיף וכולי. מה הכוונה וכו'? נעבור לדין השני, שהכל ניקח בכסף מייסר, חוץ מן המים ומן המלח. ותול איקה ואיקה כמהין ופטריות. בכסף מעשר אסור גם לקנות כמהין ופטריות, הם לא נחשבים מזון. אלא שמע מינו, אין למעידים מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בחוץ. אז למדנו במשנה שני דינים ראשונים. הדין הראשון נאמר לגבי החומר של עירוב, והדין השני לגן נאמר לגבי מה אפשר לקנות בכסף מייסר. רב לזר, רבי אלעוזו ורבי יוסי ברב חנינו, כל אחד מהם אמר את המימרה הבאה, אבל כל אחד אמר את זה ביחס לדין אחר. חד מתני העירוב, אחד אמר את הדין שלו לגבי מה שאמרנו בכל מערבינו משתתפים, ואחד מתני המעשר, על מה שאמרנו הכל ניקח בכסף מעשר. מה הם אמרו? חד מתני העירוב, לא שנו, אלא מים בפני עצמו זה לא מזון, ומלח בפני עצמו זה לא מזון, דאין מערבין. אבל במים ומלח מערבין. יש לו מים ומלח מעורבים יחד, זה כבר נחשב מזון. למה? אדם יכול לטבול בהן את פיתו. ככה הגמרא מבינה עכשיו, שמים ומלח לבד, אם הוא עירב אותם, זה כבר אפשר לערב על זה. זה מאן דאמר אחד. אבל אחד, הוא למד את הדין שלו על מעשר. לא שנו אלא מים בפני עצמו, ומלח בפני עצמו, דאין ניקחים בכסף מעשר, אבל מים ומלח ניקחים בכסף מעשר. מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, מאן דמתני המעשר, שמותר לקנות בכסף מעשר מים ומלח, שזה צריכים, שזה יהיה דומה לרעיון של הפסוק, כפי שנראה בהמשך, שזה יהיה פרי מפרי וגידולי קרקע. כל שכן העירוב, שזה נחשב מזון. אבל מאן דמתני העירוב, רק ביחס לעירוב זה נקרא מזון. אבל המעשר או לא? למה לא? מה הייתה עם פי רבינה? צריכים פרי. מים ומלח לא נחשבים פרי. כי עושר רבי צחוק מתני המעשר, הוא למד מפורש שגם במעשר אפשר לקנות מים ומלח מעורבים. מיתווה, מיד הגמרא שואלת על זה קושיה. העיד רב יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר, של בית אבא היו לוקחים ציר בכסף מעשר. מה זה ציר? ציר של דגים בדרך כלל יש בו מים ומלח ושומן שיצא מהדגים, זה ציר. אז של בית אבא היו לוקחים בציר בכסף מעשר, ככה רבי יהודה בן גדיש מעיד בשם אבא, ככה הוא ראה אצל אביו. אמר לו, רבי אליעזר, שמה לא שמעת אלא כשקרבי דגים מעורבים בהם. אולי זה דווקא שהיה שם קרבי דגים מעורבבים. אז דגים אפשר לקנות בכסף מעשר, אבל ציר שלהם לא. אוקיי, אז יש כאן ויכוח בין רבי יהודה בן גדיש לבין רב לזר. האם אפשר לקנות בכסף מעשר רק דגים או אפילו ציר? אז אומרת המראה, אפילו רב יהודה בן גדיש לא כה אמר, אלא בציר, דשומנה דפיראי, שזה שומן של פרי, דגים נחשבים פרי. אבל מים ומלח לא? אין פה אף אחד מהם שמסכים שאפשר לקנות מים ומלח? אז איך כאן אמרנו כזאת מימרה? אומר רבי יוסף, אתה צודק. לא נצרכו אלא שנתן לתוכם שמן. מה שרבי צחוק אמר, שמים ומלח מעורבים אפשר לקנות בכסף מעשר? לא מצד המים והמלח, אלא רק אם הוא נתן לתוכם גם שמן. אז מצד השמן. אמר לו אביי, ותיפוק לי משום שמן? סתם, מותר לקנות שמן בכסף מעשר, למה אתה צריך להגיע למים והמלח? אומרת, מה יש פה חידוש? לא צריכה שנתן דמי מים ומלח באבלו. מה הכוונה? בעצם, השמן לבד יכול להיות ששווה 10 שקלים. הוא הלך ושילם 15 שקלים. עבור מה? עבור השמן עם המים והמלח. זאת אומרת שהוא שילם מחיר גבוה על השמן כדי להבליע במחיר הזה את העלות של המים והמלח. זה חידוש שמותר להבליע מים ומלח בשמן, במחיר השמן. סיכום, אז בוא נחזור ככה. זה ודאי שאי אפשר לקנות בכסף מעשר, לא מים לבד ולא מלח לבד, ואפילו לא כשמעורבים. אין דבר כזה. כל מה שהיה לנו צד להתיר זה כשמעורב בהם שמן. ולמה להתיר? מצד ההבלעה של מחירם במחיר השמן. עכשיו, לפי התירוץ הזה שמדובר שמעורב שמן, הוא הדין למאן דאמר משום עירוב. הוא רוצה לעשות עירוב תחומי על קערה שמעורבב בה שמן, מים ומלח. השמן לבד אין לו 2 מנות, אין לו מזון 2 סעודות, אבל בצירוף שלו עם המים והמלח זה נהיה שיעור נכבד. אפשר לעשות על זה עירוב, כי כיוון שזה מעורב עם שמן, זה הופך את הכל למזון. טוב. אומרת המראה, או בהבלעה משארי? האם מותר לקנות דברים בהבלעה? אומרת המראה, אין. כן. והתניה, ניתן לך לזה ראיה. תניה כוונה מלשון של מחוטה. ראיה. בן בג, בג אומר. בבקר. כתוב בפסוק, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצאן, ביין ובשיחה. אז הוא הולך לדרוש כל מילה ומילה, כל פרט ופרט, מה הוא בא ללמד. בבקר, מלמד שלוקחים בקר על גב אורו, הוא בא לירושלים, לקח את הכסף מעשר, קנה שור. שור לשחיטה. הקריב אותו לשלמים, שחט אותו. ונשאר לו אור. אז הייתי חושב שהוא צריך לקחת את האור, למכור אותו בשוק, ובכסף עוד פעם לקנות פירות של מעשר שני. אומרים לו, לא. קנית בכסף את השור, אפילו שגם הובלה בו קנייה של אור, שזה לא אוכל, אתה יכול להשתמש עם האור. ובצון, מלמד שלוקחים צון על גב גיזתה. לא רק את האור, גם את הצמר. הוא ביין, מלמד שלוקחים יין על גב קנקנו. הוא קנה חבית עם יין, אז אפילו שהוא קנה בכסף מעשרת הקנקן, לא אכפת לי, הקנקן הוא חולי. הוא בשיחר, מלמד שלוקחים תמד משרך מיץ. מה זה שיחר? הוא לוקח תמד, מה זה תמד? מים, לוקח חרצנים, לקחו חרצנים של הנביא, שמו אותם במים, וחיכו שזה יתחיל לצוס. וברגע שנגמרה ציסתו, זאת אומרת שזה יחמיץ, אפשר להשתמש עם זה. אפשר לקנות את זה בכסף מייס השני. בכסף מייס השני אסור לקנות מים. לכאורה, הכלי הזה מלא מים. לא, החידוש הוא שזה נחשב שהמים נבלעים ברכז הזה כביכול, שיצא מהחרצנים. זאת אומרת, במחיר שהוא קנה את הכסף, הוא קנה את החומר של הענבים, של הפרי, והמים, עלות המים, בלועה בעלות התמת. אומר רבי יוחנן, מן דמתרגם לי בבוקור, הליבה דבן בקבק. מי שיסביר לי למה לפי הדרשה של בן בקבק צריכים את המילה בבוקור, אני כל כך אשמח, מוביל נאמני הבשרי לבי מסוסה. אני אלך, אני אשמש אותו, אני אוביל את כליו אחריו לבית המרחץ. מה הקושייה? מה הייתה אימא? כולו צריך לבא מבבוקו, זה לא צריך. מבאר את הגמרא, מה היא צריכה? מה אתה מתכוון שאתה אומר? שצריכים את כל המקרים. דהי כתב רחמונה בבוקור ואמינה. בוקור הוא דמזדבן על גבורו. דווקא אור אפשר לקנות בעבלה. משום דגופיו, אי אפשר להפריד בחיי השור את הבשר מאורו. אבל צון על גב גזעתה, דלאו גופיו, אפשר להפריד את הצמר עוד בחיים. אם לא, אולי יהיה אסור. אז לכן התורה הייתה צריך לכתוב צון. והיא כתב רחמנה בצון על גב גזעתה, והמינה משום דה מחובר בה. סוף כל סוף זה מחובר בה באימא. אבל יין על גבי קנקנו, שזה חומר נפרד, אם לא. והיא כתב רחמונה ביינה, והמינה משום דהיינו נתירותה. אתה לא יכול לקנות יין בלי קנקן, זה השמירה של היין. לכן אפשר לקנות קנקן. אבל תמד משחמיץ, דקיוה באלמהו. הייתי חושב, באמת זה רק יין, עם קצת חמיצות. סליחה, באמת החומר הזה זה מים. עם מים, עם חמיצות. אימא לא, אולי לא נתיר לקנות. לכן כתב רחמנה שיחה. עד עכשיו הוא אמר את הסדר, מהתחלה לסוף. עכשיו הוא מתחיל להפוך את הסדר. והיא כתב רחמנה רק בשיחה, רב ימינה. מהי שחר? אתה אומר ששחר זה לא מים של תמד. אלא דבילה כעילית דפיראו. התאנים בעיר, במקום שנקרא כעילה, התאנים שם, היה בהם אלכוהול, מי שהיה אוכל הרבה תאנים, היה משתכר. אז שחר כזה, שזה פרי, אפשר לקנות בכסף מעשר. אבל סתם שחר של מים עם תמת, ואפילו יין על גב קנקנו, אימא לא. לכן התורה הייתה צריך לכתוב גם יין. והיא כתב רחמנה, יין, זאת אומרת שיחר ויין, על גב קנקנו, הייתי אומר דווקא זה דהיינו נטירוסי, זה השומר של היין. אבל צון על גב גזעתה? לא צריכים את הצמר בשביל הצון, אימא לא. לכן כתב רחמנה, צון, דאפילו על גב גזעתה. אבל אחרי שכבר אמרנו צון, בבקל המלי, התורה יכולה לכתוב ישר, ונתת הכסף בכל השעות הבן אשך בצום, ביין ובשיחה, ואני אעשה חשבון. אם מותר לקנות כבש ולהבליע בדמיו גם את הצמר, כל שכן שבלוע בדמיו, האור. וכי תאמר, אולי תבוא להגיד לי כך. זה עושה פלפול יפה. אם לא כתב רחמנה בבקרה ואמינה, צום על גב אורה, אם על גב גזעתה, לא. הייתי אומר ככה. צון, מותר להבליע בקנייתה רק את האור, את הצמר באמת אסור. ולכן כתב רחמנה בבקר, ללמד אותך שהבקר בא לרבות את האור, ואם כן היתר לצון להטויה גזעתה? לא, לא מקבל את הפירוש הזה. למה? אי לא כתב רחמנה בקר, לא הייתי חושב, אלא מה היה כותב? היה כותב צון. לא אהב האמין את צון על גב הורה, אין על גב גזעתה לו. לא יכול להיות שהתורה מתכוונת לרבות בצון רק את האור. ואם כן, לכתוב רחמנא בקר. וממילא היה אותו לצון. עוד פעם, אם התורה הייתה כותבת רק צון, הייתי אומר לעצמי, למה היא כתבה צון? לרבות את האור, שתכתוב בקר. צון מיותר. אז ודאי שכשהיא כתבה צון, מה היא התכוונה? וכתבן, כתב הרמנה צון, זה אפילו על גב גזעתה. היא ודאי התכוונה לרבות גם את הצמר. אז אם כן, בבקר למה לי? אשת הצון על גב גזעתה מזדבנה. בקר על גב אורו מבעיה. אומרת הגמרא, היינו, זה השאלה הזאת, זה התכוון רבי יוחנן. היינו דקמה רבי יוחנן, מה אתה מתרגם לי בבוקר, עלי בדבן בגבג, מוביל, אני אוביל את בגדיו לבית המרחץ, לבית הסוס. טוב, אז הבאנו לאל מחלוקת בין רבי יהודה בן גדיש ורב לזר. האם בכסף מעשר אפשר לקנות דגים? או לא רק דגים, אלא גם ציר של דגים. אבל שניהם מסכימים שאפשר לקנות דגים. אנחנו נראה לכמון שיש רבנן שאומרים שבכלל אי אפשר לקנות דגים. מברר את הגמרא, במייקו מפלגה, רב יהודה בן גדיש ורב לזר, והן את הנוי דליקמון. מפרט את הגמרא. רב יהודה בן גדיש ורב לזר דרשה בצורה של ריבוי ומיעוט. ואן את הנוי שנביא לקמן, הם דרשה את אותה דרשה בצורה של כלול ופרוטה. רב יהודה בן גדיש ורב לזר דרשה ריבוי ומיעוט. כך, כתוב בפסוק, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. מה שאתה רוצה תקנה. אז מה זה נקרא? ריבוי. ריבוי שכולל את כל הדברים. אחר כך כתוב פירוט. בבקר, בצון, ביין ובשיחה. מה זה? מיעוט. אחר כך מה כתוב? ובכל אשר תשלחה נפשך. חזר וריבה. אז אם אנחנו נסתכל על זה בצורה כזאת, ריבה ומיעט וריבה בחזרה, אז בעצם ריבה הכל. הריבוי לבד מרבה הכל. מהי רבי? רבי כל מילי. ומהי מיית? ורק דבר אחד שבכלל, בכלל, בכלל לא דומה. ופה נחלקו רב לזר ורבי יהודה בן גדיש. לרבי אליעזר מיית ציר. ציר לא דומה. אבל דגים? גם בכלל הריבוי. לרבי יהודה בן גדיש מעט מים ומלח. ומסביר כאן הריטב"א מה הם מתווכחים. רבי יהודה בן גדיש אומר שהתורה באה למעט מים ומלח. רבי לזר סובר, מים ומלח התורה לא צריכה למעט. מים ומלח, אפילו שהוא מעורבים, אין בהם בכלל שם מזון. לא צריכים למעט אותם, לא הייתי חושב לרבות אותם. וכמו חפצים אחרים. אז על כורח, מה התורה מייתה? היא מייתה ציר של דגים. אבל רבי יהודה בן גדיש סובר, לא, מים ומלח מעורבים צריכים מיעוט. הייתי חושב שהם נחשבים מזון גם כן. אז אם כן, התורה מייתה ציר ומזון, ציר ומלח, סליחה, מים ומלח, אבל ציר לא מעטנו. זה המהלך של רב לזר ורבי יהודה בן גדיש. ואן אתנוי שנביא כבר, הם דורשים את זה בצורה של כלל ופרט. דתניא, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, כלל. בבקר ובצון וביין ובשיחה ופרט. ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל. אז יש לנו מהלך. כלל ופרט וכלל. איך אתה דן? אי אתה דן, אתה לא לומד מפה, אלא כעין הפרט. אתה לא מרבה הכל. זה אומר, אתה יכול לקנות דברים שדומים לפרט. כדי שנבין, נגיד ככה. אם יש בתורה כלל ופרט, אז אני אומר, אין בכלל אלא מה שבפרט. למשל כאן, אם לא היה את הכלל השני של בכל אשר תשלחה נפשך, הייתי אומר, מותר לקנות רק בקר, צאן, יין ושיחה. זה הכל. פירות, אסור. זה לא בקר, זה לא צון. דגים גם אסור. טוב, אבל עכשיו שזה כתוב, כתוב אחר כך עוד פעם כלל, אז זה שונה. זה אומר, תרבה את כל הדברים שהם דומים לפרט. אז מה דומה? מה ההגדרה של הפרט? מה הפרט מפורש? פרי מפרי וגידולי קרקע. מה הכוונה פרי מפרי? בקר. מאיפה נולד בקר? מאמא שלו, שהיא גם בקר, שהיא גם באה מבקר. זה פרי שבא מפרי. וגם צון זה פרי מפרי, יין זה בא מחרצנים שהם באים, גם באים מענבים שהם בעצמם, מאיפה באים? מחרצנים שזרו באדמה. וכן שיחה וגידולי קרקע. מה המכנה המשותף בין בקר, צון ויין? שהם כולם גדלים מן הקרקע. התזונה של הגפן היא מהקרקע, והתזונה של הבקר והצון זה מהקרקע. הם אוכלים הסביב. אז אם כן, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. זה מהלך אחד. ותניה יידך, עוד תוספת של הגדרה. מה הפרט מפורש? ולד, ולדות הארץ, אף כל ולד ולדות הארץ. מה הכוונה? בקר וצון, מאיפה הם נולדו? מבקר וצון. אבל מאיפה המקור של בקר וצון בששת ימי בראשית? הם יצאו מהארץ. כך כתוב, מפורש במקרא, שהבקר, החיות והבהמות יצאו מן הארץ. לעומת הדגים שהם יצאו מהמים, נבראו מן המים, והעופות נבראו מן הרקק, שזה חומר של מים מעורב עם אדמה, בוץ, רקק. טוב, אז ככה, יש לנו פה שתי תנאים שחולקים. תנא אחד מצריך, מדמה את זה, את מה הגדרה של הפרטים? שתי הגדרות בלבד. פרי מפרי וגידולי קרקע. ותנא השני מוסיף עוד הגדרה. ולד של ולדות הארץ. מה היא בעיניי? אמר רבי דגים היא כבעיניי. שמה? למען דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע. הנה דגים גידולי קרקע נינו. מאיפה הם אוכלים הדגים? אוכלים בים. כל החומרים שנמצאים בים, הם למעשה נמצאים על הקרקע. אז זה נחשב גם גידולי קרקע. אבל למען דאמר ולד ולדות הארץ, צריכים דווקא דברים כאלה שנבראו מהאדמה. דגים, ממה יעברו? הם לא נבראו מהאדמה, נבראו מן המים. אז אי אפשר לקנות דגים מכסף מעשר. מתפלט הגמרא. ומי אמר הבאי דבר כזה שדגים גידולי קרקע נינו? לא יכול להיות. והאמר אביי, אביי בעצמו שבא להגדיר את איסורי אכילת שרצים, אמר כך. לפני שנתחיל, נדע ככה. יש לנו פעמיים במקרו שיש שני לאווים לאכול שרץ. למעשה, יש שלוש סוגי שרצים. יש שרץ המים, יש שרץ שרוכש על הארץ, ויש שרץ שפורח באוויר, שהוא עוף. הפסוק כתוב כך, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתאמו בהם. כל השרץ השורץ. עוד פעם, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ, השורץ זה איסור אחד, ולא תתאמו בהם, זה שני איסורים. עכשיו, פה לא מפורט שרץ המים, שרץ העוף, שרץ הארץ, אז זה כולל את כל השרצים. מה ההגדרה של שרץ? זה דבר קטן שרק על ידי שהוא זז ורוכש על הקרקע אתה רואה אותו. זה נקרא שרץ. אז יש לנו שתי לווים. אבל מה? יש עוד לווים שמפרטים. בשרץ של מים יש עוד שתי פסוקים רש"י מביא. אחד, בשרם לא תאכלו, עוד לב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו. אז לכן, אכל פוטיטה, פוטיטה זה מין שרץ המים קטן, שהוא מצד עצמו אין בו כזית, אבל הוא בריאה שלמה. מי שאוכל פוטיטה לוקה ארבע. איזה ארבע? שני הלווים הכוללים את כל מיני השרצים, ועוד שני לווים פרטיים של שרץ המים. נמלה, שזה שרץ הארץ, לוקה חמש. איזה חמש? את שניים הראשונים שאמרנו מקודם, שהם כוללים את כל השרצים, ועוד שלוש פסוקים יש על שרץ הארץ. אחד אומר רשי, כל הולך על גחון לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלו. עוד אחד, וכל השרץ השורץ על הארץ שקט צלו לא יאכל. ועוד אחד חמישי, ולא תטעמו את נפשותיכם וכל השרץ הרומס על הארץ. אז יש פירוט מפורש לעוד שלוש לבים לשרץ הארץ. אז לכן, נמלה לוקח חמש. צירה שהיא פורחת באוויר, אז היא גם נחשבת שרץ הארץ. לכן יש בה את כל חמשת הלווים של נמלה, אבל עוד אחד, לוקה שש. איזה עוד אחד? וכל שרץ העוף תמה הוא לא יאכל. ככה אמר הבית. ואם איסה, שכל דבר שהוא גודל במים, הוא נחשב גם גידול קרקע, אז פוטיטה נמל ילקה משום השרץ השורץ על הארץ. כל שרץ המים תן לו גם עוד שלושה לווים של שרץ הארץ, יהיה בסך הכל שבע לווים. אז ודאי שדגים וכל הדברים שגדלים במים הם לא נחשבים גידולי קרקע. אז מה ההבדל בין המן דאמר שאומר שהכלל של ניקח בכסף מייסר זה פרי מפרי וגידולי קרקע, לבין התניא השני שמוסיף עוד כלל, ולד ולדות הארץ? אלו אמר אבינו אופותי כביניו, למן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע, הננה מגידולי קרקע, נינו. אופות זה פרי מפרי, אוף נולד מאוף וכו' וכו', וזה גם גידולי קרקע, הם אוכלים מהארץ. אבל למען דאמר שיש עוד תנאי, ולד ולדות הארץ, הנאופות מן הרקק נבראו. הם לא נוצרו מהאדמה, הם נוצרו מרקק, כמו שהגמרא בחולין דורשת. אז לכן אי אפשר לקנות עופות בכסף מייסר. מה הוויכוח? למה הוא מוסיף את הפרט הזה והוא לא מוסיף? אומרת הגמרא שבעצם יש פה ויכוח עקרוני בכל הלימוד הזה של כלל ופרט וכלל. ולפני כן נפרט רק שני יסודות. תמיד שיש לך כלל ופרט, אנחנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט. הפרט הוא פירוש של הכלל. לעומת זה כשיש פרט וכלל, אז אני אומר בהתחלה התורה פרטה ואחרי זה היא כללה. מה היא התכוונה? התכוונה לרבות הכל. הכלל מוסיף על הפרט ומרבה הכל, כל מילה. אבל מה קורה כשיש כלל ופרט וכלל? אז אמרנו, לא רק הפרט ולא הכל, אלא מרבים, אבל רק את מה שדומה לפרט. פה נחלקו שתי התנאים. מן דמרבה עופות מה איתה אמי? ומן דממעיט עופות מה איתה אמי? אומרת הגמרא, מן דמרבה עופות, זאת אומרת שהוא סובר שהעופות דומים לפרט של בבוקר בצוין ביין ובשייכו, ולא מצריכים גם ולד ולדות הארץ. הוא סובר ככה, כשיש כלל ופרט הוא כלל, בעצם מה עיקר פה? הכלל האחרון, כלו לבשרו דווקא, הוא העיקרי, הוא נותן את הטון. אז בעצם אם הוא היה לבד, אז פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסף על הפרט והתרבו לו כל מילה. בעצם היו צריכים לרבות הכל. אלא מה? כיוון שהקדמנו לו לפני כן כלל אחר, אז הענק לא לקמה למיות כל דדומי למשני זדודים, למעט קצת. מה קצת? רק משהו שהוא לא דומה בכלל, שהוא גם לא פרי מפרי וגם לא גידולי קרקע. אבל דבר כזה שהוא פרי מפרי הוא גידולי קרקע, אפילו שהוא לא ממש ולד ולדות הארץ, לא אכפת לי. מי שיהיה לו קשה למה שתיים כן ושלוש לא, אז על פי התוספות כאן זה יתיישב. התוספות אומר שבעצם היסודות של פרי מפרי וגידולי קרקע זה לא ממש שני צדדים, זה שני צדדים שהם אחד, הם מאוד קרובים אחד לשני. טוב, ומן דממעט עופות כסבר, הוא סבר לא, שיש לך יחידה כזאת ארוכה של כלל ופרט וכלל, בעצם מה העיקרי שם? כלו לקמות דווקא. אז בעצם כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט, דווקא הנעין מידי אחרינה לא. ומה בא הכלל האחרון? להוסיף קצת, וענק לא לבשרו לריבוי כל דידו מילי. אז מה? רק משהו שהוא דומה בצורה מוחלטת משלוש הצדדים, הוא גם פרי מפרי, גם גידולי קרקע וגם ולד ולדות הארץ. עד כאן דף חוף זיין.